שלום לכם.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
אתם מאזינים לעסקט מדברים בניגון, מבית ישיבת עותניאל. יחד נצלול עם הרב בני קלמלזון אל עומקה של שפת האומנות והניגון ואל התפקיד שהיא משרתת בתקומה הציונית. אני אליסף אייל, ושתהיה לכם האזנה נעימה. שלום הרב בני.
וברכה.
מה נשמע?
שבח לאל.
אנחנו סיימנו את הפרק הקודם, אחרי שסיימנו להיפגש ולנתח את הנוסח של שמואל פישר לשיר המדובר שאנחנו נחשפים אליו, לאורך השתלשלות היסטורית כבר שני פרקים. אנחנו נמצאים עכשיו בפרק השלישי, במיני סדרה הזאת, בתוך המבוא, ובפרק הזה אנחנו בעצם נסיים את המהלך.
אוקיי, אנחנו ממשיכים ורואים שלא רק אנחנו מכירים שירים, לא רק שנינו מכירים שירים, לא רק שנינו מדברים בשפה הזאת, אלא אנחנו רואים שפעילי וזרמי העם היהודי, אלה שהם מתקשרים שיר על שיר, מתפלמסים, מתווכחים, יורדים אחד על השני באמצעות אותו השיר, ואם זה שפה שבאמצעותה מתפלמסים, זאת אומרת שמכירים את זה, וכמובן ראינו שהגרסה של שמואל פישר והגרסה של איציק מנדגר זה על אותה מנגינה. זה על אותה מנגינה.
מה שרק מקצין את הוויכוח הגדול בין שניהם.
בוודאי. אומר, אצבע בעין, אתה פספסת.
אולי אפילו שתי אצבעות.
ואני רוצה לסיים את המפגשי השירים האלה וההשראות בין שיר לשיר, שמראים לנו עד כמה השירים היו מוכרים, עד כמה השתמשו בשפה, אני רוצה לציין בפעם הראשונה דווקא את הגרסה המאוחרת. הייתי קורא לזה עם איזושהי ביקורת על משהו במפעל הציוני משנת 1961, ואחר כך לחזור לגרסה שבעיניי היא השיא של הופעת השיר והמוטיב העץ על השביל, גרסתם של אלתרמן ונעמי שמר. אני רוצה לעסוק בגרסה שלא הצלחתי להשיג ביצוע שלה, גרסה מתוך מחזה מדהים, קשה וביקורתי, אם כי גם סלחני על המפעל הציוני, על הטיפול בילדים פליטי השואה. כשהגיעו הילדים הבודדים ששרדו מהשואה, יושבי ארץ עמדו בתור כדי לאמץ אותם ולקבל אותם, אפילו היו עליהם ויכוחים פוליטיים, לא נורמלי, מי יזכה בילדים האלה. לפעמים גם היה מצב של חלוקה על בסיס פוליטי, לפי הכוחות שקיימים היום, לפי המורשת של הבית, למי שיכל הילדים. אנחנו יודעים שהרב דרוקמן התלבט בין הליכה לזרם חרדי לבין הליכה לזמר, לזרם הציוני דתי. איך הוא הכריע זה סיפור בפני עצמו שלא כאן המקום לפרט. זה מעיד את כוחו ואת עוצמתו של הרב הצדיק שנפטר. אנחנו יודעים שלרב העוצמתי והרדיקלי לשעבר של חברון קריית ארבע, הרב דוב ליאור שליטה, יאריך השם ימיו, יש אח שהוא גם הוא רדיקלי, אבל לא בחברון, אלא בקיבוץ של השומר הצעיר, חילוני לחלוטין, והכל בגלל הבחירות שבחרו ילדים באותם שנים, על סמך מי שהצליח להשפיע עליהם, ולפעמים גם לא שאלו אותם. לאן שהם הגיעו, קיבלו אותם אנשים עם כוונות טובות.
בוודאי.
אבל לפעמים כוונותיו של אדם הן טובות, אבל מעשיו אינם רצויים לגמרי, בגלל שהוא לא הבין את הדברים עד הסוף. רצו להוציא את הילדים מהטראומה. ולכן אמרו להם, תשכחו את כל מה שעברתם. נגדל אתכם עכשיו מחדש, נאהב אתכם ונשכיח את כל מה שהיה לכם, ואולי גם את כל מה שהייתם. לא יקרה שמך בישראל עוד שניאור זלמן ומנחם מנדל, ויקרה שמך יואב בועז, לא עוד תדבר ביידיש, אלא תדבר בשפה החיה, לא בשפה המתה. אל תחשוב יותר מדי על מה שהיה זה עצוב. העבר עבר כבר, והעתיד הוא עתידנו. ולילדים האלה גם גידלו אותם בהרבה מקומות להיות חלוצים, ולא שלחו אותם למשפחות, כי זה יזכיר להם אולי את הורים שלהם, חלקם גדלו בבתי ילדים, מאוד מובנים אידיאולוגית.
מסגרת קשה.
מסגרת אוהבת, תומכת, אבל קצת מוחקת.
כן.
ועל רקע זה כותב בן ציון תומר את המחזה, שמחזה מחאה, מחזה כואב, ילדי הצל. של ילדים שנמצאים בארץ השמש, אבל משתדלים להיות בצל. ובואו נראה שיש לו שם שיר, ונדון בשיר הזה, וכבר מיד נשאל את השאלה הבנלית.
אם זה מצלצל.
אם זה מצלצל, מוכר. על הדרך עץ עמד, שורשיו ברוח. עץ בלייר הוא עמד, ראשו לבן פרוע. לחזור על בדיחה כמה פעמים, זה כבר לא מוצלח. ברור שהשיר הזה מתמודד, מתקשר, מהדהד את הגרסות הקודמות.
אנחנו כבר מרגישים את השינוי בזמן.
את השינוי בזמן, כבר במילה רביעית.
עמד.
עמד. מקודם עומד. נו, למה עמד?
זה כבר מאחורינו.
כי העולם הזה נגמר. אשר יסביר למה הוא נגמר. והוא לא נגמר נחמד, כפי שכולנו יודעים. הוא נגמר רע מאוד. שורשיו ברוח. יש לו שורשים. השורשים יכולים להחיות את העץ, אבל השורשים הם לא נטועים בתוך האדמה. אין לו קרקע יציבה. עץ בלי יער הוא עמד, בודד, ראשו לבן, פרוע. יש לו בלגנים בראש. מאות שנים עמד העץ שורשיו במים. פעם שורשיו היו במים. מה זה אומר? מים מזינים פחות או יותר עץ, אבל לרמה של הישרדות, ובוודאי לא ברמה, חסר את המינרלים, בוודאי לא ברמה של יציבות. אומרים, אפר היה ליבו, אפר מירושלים. האפר שנותן לנו מינרלים לעץ, האפר שמזין את העץ, לא היה פה בשורשים כמו בכל מקום אחר. איפה הוא היה? מה הזין את העץ הזה שיחיה חיי נצח? איפה הוא היה?
בפנים.
בלב, בפנים. האפר זה מאיפה הוא היה? מה יחזיק אותו? אפר מאיפה?
מירושלים.
מירושלים.
התקווה הגדולה.
באפר הזה נתן לו נצח. ולמה זה? ממשיך הבית הבא. באפר הזה, כך אומרים, אוף שכן שם פלא. שהמוות לא יכול לו, אוף חול אוף פלא. הוא משתמש פה באגדה, במיתוס על אוף חול, שחי לעולם, אבל הוא לפעמים נשרף ונולד מחדש.
הוא נולד באפר.
כן. ותשים לב איך הוא מתאר את זה. יום אחד נשחת העוף. אש עלתה שמיימה. שרפה כיסאו של אלוהים, והעץ צלל המימה. אני אומר את זה קצת בהתרגשות, ברור כאן באיזה, על איזה אירוע מדבר שהאוף הזה, שהחזיק את הנצח של עם ישראל, נשחט. אנחנו יודעים איפה, באיזה אש הוא נשחט. כמובן באש הכבשנים של השואה. האש עולה השמיימה, והיא שורפת את כיסאו של אלוהים. שימו לב, מישהו פעם ישים את השיר הזה בכפירה. אין פה כפירה. לא שורפים את אלוקים, את מה שורפים?
את הכיסא.
את הכיסא. מה זה כיסא מלכותו? מה שמאפשר לקדוש ברוך הוא למלוך? אנחנו, הכיסא, או לא רק אנחנו, כל התשתית של קדושה, של דירה בתחתונים, זה הכיסא, המלכות של השם יתברך. הוא ברא אותנו כדי למלוך, כך הוא לימד אותנו הרי הקדוש.
יש מקורות בפנימיות שמקשרים את הכיסא עם הכבוד.
בוודאי. שרפה כיסאו של אלוהים והעת צלל המימה. רק העלים שרידי העץ כציפורים ברוח, עפים לארץ ישראל על אדמתה לנוח. רגע, יש פה עוד בריאה מוכרת לנו מהשירים. ומה היה בריאה? הציפורים. אבל כאן זה לא בדיוק ציפורים, יש לנו פה משהו דומה לציפורים. מה דומה לציפורים?
עלים.
העלים. אבל מה ההבדל בין ציפור לעלה?
העלה עדיין מקושר.
העלה כבר תלוש, אולי הוא מדבר פה כציפור.
אני אומר, ודאי שהוא תלוש, אבל הוא מקושר אל השורש, הוא חלק מאותה יצירה.
הוא חייב להיות חלק מהכושר, אבל לכן כן לא מנוע משלו. אתה צודק, אתה מוסיף פה. עלה ברוח. אין לו, לציפור יש את היכולת לנווט בעצמה. הציפור בגלל, העלה בגלל מה שאתה אומר, שהוא מקושר לעץ, כשהוא לא ליד עץ, אין לו שורשים. הרוח סוחפת אותו, והוא אף לארץ ישראל, ומה המטרה? על אדמתה, יש פה, כאן יש פה אדמה, שלא בא לב לנוח. הם באים לנוח. תנו להם לנוח, אל תעיפו אותם יותר מר לתוך החלום הציוני. דיברנו עם שורדי שואה, ששרדו כילדים. חלקם היו אנשים גדולי מס, אלופים בצבא, מנכלים. אבל כולם הרגישו את התחושה הזאת של התלישות, של חוסר הביטחון, של העובדה שלא הייתה להם ילדות. אלה ילדי הצל. ואלה שהתחילו בתור שניאור זלמן ויאנקל ומוישלה, והפכו אותם ליואב, ליואז, לזה, קצת מהר מדי. זה השיר הזה. אבל אני רוצה לסיום, להראות איך השיר הזה מתקשר ומובא לשיא, באחד מרגעי השיא הגדולים בעולם. השיר הזה, אם אתה זוכר, בגרסה של איציק מנגה, ובגרסה של שמואל פישר, הוא מעין שיר ערס, הוא תקשורת בין אמא לבן.
אז אמי מוחה דמעה,
בן יקיר הבן לי, אל תעוף לבד בקור, שמה תצטנן לי.
אל תבכי אמי חבל, על מאור עינייך, כך וכך אהיה ציפור, ואפרוס כנפיים.
זכרים ארוחה.
ואלתרמן לוקח את השיר ערס הזה, ומיד נראה, מתרגם אותו בתרגום נפלא, בשנת 1947, בשיאו של המאבק עם הבריטים למען הקמת מדינת ישראל. בשיאה של תקופת ההפלה, כאשר אלתרמן שומע בחדשות על זה שבאחת הספינות של המעפילים נולד תינוק, מתואר בכתבה איזה שם קראו לו, נספר את זה בהמשך. בואו נראה את אלתרמן בגדולתו ואת נעמי שמר בתפארתה, שניים שהם אולי בעיניי הכהנים הגדולים של תחיית הזמר העברי בארץ. ובואו נתחיל לשיר ולא נתאפק מלשאול את השאלות הקבועות. על אם הדרך עץ עמד. מוכר.
ועוד איך מוכר.
ועוד איך מוכר. נחלום על זה בלילה. אבל איך עמד? עוד פעם, על אם הדרך במקום שכולם חומסים, הורסים, כמו שאמרנו, שכולם דוחפים, דורסים. ולא סתם, אלתרמן מתאר עמד נופל אפיים. אחת מסגלותיו הפואטיות של אלתרמן זה השימוש באוקסימורונים. דבר והיפוכו ביחד להצביע על מורכבותו. עמד, אבל איך הוא עמד?
נופל אפיים.
נופל אפיים. ונמשיך הלאה, ונראה את כל המוטיבים ממש שקיימים בשיר הזה, או לפחות את רובם. נום נום הבן, נום נום הבן, מדובר בשיר ערס. הלילה רד ליל סער על המים. אנחנו יודעים איפה השיר הזה מתרחש ומתי. איפה הוא מתרחש? על המים.
בים.
בים. במזג אוויר.
לא נוח.
לא נוח, ליל סער. באיזה זמן? ביום?
בלילה.
בלילה. הס ילד, הספינה על צד, נוטה מזעף רוח. באיזה ספינה מדובר כאן? אונייה כזאת של, איך קוראים לזה, אוניית נוסעים מפוארת, רב קומתית. מה קורה לספינה כשיש הזאת שש רוחות? מה האיכויות של הספינה הזאת?
עומדת יציבה.
עומדת יציבה? הס ילד, הספינה על צד, נוטה מזעף רוח. אלתרמן מתאר את הספינה במלוא עליבותה.
יש לנו ספינה פה שנוטה מזעף רוח.
על אם הדרך עץ עמד, במקביל, הוא מתאר פה כמה מערכות בכמה מקומות, זוכר את העץ שעמד? לא היה לו אין ציץ ואין תפוח. עכשיו, אלתרמן, המשורר של ההיסטוריה היהודית, של העם היהודי, מספר לנו את הסיפור האמיתי והמפורט והיסודי על העץ הזה למשך דורותיו. מספר את האמא לבן שישרה לו שיר ערס. אל זה העץ אי פעם בן אבי עמך הגיע. יש פה גיבור נוסף. ומי הוא הגיבור?
האב.
הסבא, האבא שלי. הסבא שלך.
אב האם, כן.
וצל ערבית בעץ קינן, ובד הוא לא הגיע. מתי זה הזמן שיש צל ערבית? באיזה זמן זה?
כמעט מנחה או קצת אחרי.
מנחה או קצת אחרי. מהמנחה, אנחנו מנחה קטנה.
כן.
ובד לא עיניה. כבש בראש אבי עמך פניו לירושלים. העץ הזה שימש לברסלבר הזה אפשרות להתבולל עם הפנים לירושלים. נשא בבכי תפילת מנחה. המנחה גם היא מוכרת לנו מאיזשהו מקום.
עוד מהגרסאות הראשונות.
מהגרסאות הראשונות עם אלוהיו בשניים. עכשיו, אלתרמן חושב שאולי אתה לא הבנת את הדברים עד הסוף. אולי אתה לא קולט. אולי לא תקשר את זה לכל מיני שירים שהיו שם. ולכן אומר בשיר, על כך סופר, על כך הוגד, בשיר יפה שחוח. שלא תתבלבל, אני מתכוון לשיר ההוא.
יותר ברור מזה כבר אין.
יותר ברור מזה כבר אין. עכשיו, יש לנו עדויות מוורשה. ממש בראשית המאה ה-20, יש מסיבה ספרותית בחג החנוכה. לכבוד חג החנוכה, שהיה אז לפני יום העצמאות, החג הלאומי, כפי שאנחנו מכירים מהשירים, חג הלאומי של התנועה הציונית. בביתו של מי נערכה המסיבה? בביתו של הגנן, או העברי הראשון, מנהל הסמינר הראשון לגננות בעברית בוורשה, שקראו לו דרך אגב יצחק אלתרמן, השם הזה מוכר לכם איזשהו מקום?
מצלצל.
אביו של נתן אלתרמן, בנוכחות כל מיני פיגורות ספרותיות, כמו י' למד פרץ, הסופר, יצחק ליבוש פרץ, בנוכחות עיתונאי צעיר, שהיה שייך אז לציונות הדתית, בשם אהרון צייטלין, בן של איש חשוב מחובר ליהדות ולציונות, חוזר בתשובה גדול בשם רבילל צייטלין. העיתונאי הזה מספר שבמסיבה הזאת השמיעו את השיר על הדרך עץ עומד. הוא ראה שיצחק ליבוש פרץ מתחיל להזיל דמעות. הוא היה טיפה באותם שנים מחובר לציונות בסוף ימיו. סביר להניח שאם זו מסיבה בבית של האבא, גם הבן
נכח
ולא פספס. למרות שמבחינתו של העיתונאי, הילד הוא עוד לא פיגור אחד המפורסמים שיזכירו בכתבה את שמו.
ודאי.
אז אנחנו כבר יודעים גם שהשיר הזה הוא שמע בביתו של אלתרמן בית ילדותו. הס ילד, הספינה על צד זועקת מול הרוח. מה המצב של הספינה? אנחנו עכשיו נראה פה התפתחות. הספינה היא עדיין על צד, כמו מקודם. אבל אנחנו רואים פה שהיא לא לגמרי פסיבית. הקול הראשון של ההתנגדות לתביעה, ההתנגדות לרוח, נשמע כאן. מה היא עושה הספינה?
זועקת.
זועקת מול הרוח. ועכשיו נראה איך הספינה הזאת מתקדמת. הס ילד, הספינה הצד, ידיין קליפת אגוז ראועה, ידיין הצד, חותרה שואגת מרי.
זה כבר הרבה יותר רציני.
זה כבר עוד יותר חזק, היא חותרת, מתקדמת למרות שהסכנה, והיא שואגת מרי, ואנחנו כבר יכולים לשער באיזה ספינה מדובר פה, שלמרות שהיא מצד אחד מאוד עלובה, אבל למרות הסכנה, למרות שהיא ממש נוטה לצד ומחשבת לטבוע, היא שואגת מרי, איזה ספינה שואגת מרי.
אנחנו מדברים על אקסודוס.
זה לא היה אקסודוס.
או על ספינת המפילים.
אנחנו מדברים על ספינת מפילים ידועה, שעליה נולד התינוק, עליהם הדרך עץ עמד, אין פרח ואין פרי. מה הקשר כאן של השורה הזאת? העץ פה, עוד מעט נראה יותר חזק את זה, הוא הסיבה לזה שהעץ שהיה במצב כל כך מדלדל, שחוויות קשות כל כך, הוא הסיבה שהספינה חותרה שואגת מרי. ועכשיו הוא יסביר מה הסיפור, עוד שלב בסיפור של העץ. מקודם הסבא, מה עשה הסבא? התפלל מנחה עם פניו לירושלים. בואו נראה מה קורה עוד. אל זה העץ אביך הבן. אנחנו מגיעים לזמן יותר קשה. נקשר עקוד בחבל, ברזל ושות היכו בן, וחם תימר האבל. אש, ברזל ושות, מתחילים להזכיר לנו את התקופה שבה אנחנו נמצאים. וכשהיה כאש אדום, השות אחד מחרב, צנח אביך ארץ אדום לעת מנחה עם ערב. אבא שלך מת על העץ הזה. מת על מה? בגלל שיקו בשוט, בגלל שקשרו אותו שם עקוד, או במינו יכול בגלל שהוא היה יהודי. צנח ממזבחו, הוא עולה על המזבח לפני השם יתברך, צנח ממזבחו לאט, פניו לירושלים, כמו הסבא, עדיין הפנים, הוא נותן פייט גם ברגעים האחרונים שלו, לא נופל, לא, לא, זהו. צנח, בכל כוחותיו, צנח ממזבחו לאט, פניו לירושלים, המבט האחרון שלו לירושלים. הס ילד, הספינה על צד קוראה נושקת מים. הספינה נמצאת עכשיו במצב הכי כמעט עבוד שיכול להיות. מה זה אומר נושקת מים? שעוד כמה סנטימטרים, זאת אומרת, הספינה, זה המים נכנסים, טובעת. קוראת הספינה על צד, ואז מגיעה הגיחה הגדולה ביותר, עולה שלופת ציפורת, היא לא רק שואגת, מרי, היא עולה שלופת ציפורן, על הדרך עץ נחרט, נחרט ויהי לתורן. ולאיזה תורן? יד נראה. על הסיפון של אוניית המעפילים ניצב הורם, חבוק בחבל פלד, העץ השב משיר העם מזמר הקפלות, מזרם החברות. העץ של העם היהודי, שהיה על השביל תקוע לכל הגויים בפרונט, והם דרכו והם רמסו והם כופפו. העץ הזה, בגלל שהסבא התפלל אליו, אל העץ המסכן הזה, בגלל שעליו רצחו את האבא שלך, למה הוא הופך? לוקחים את האנרגיות האלה של קידוש השם, של הגומן, והופכים אותו לתורן של ספינת מעפילים, שהולכת לחיות וללחום למען תחיית העם בארצו. אליו נקראת רוח ליל, זה אומנם ירוח בלילה, אבל כאילו שום לפתע כולו תובל בצחוק וילל של תופק קלרינטה. זה נשמע קטע קשה, אבל בסיכומו של דבר התהליך הזה משמח. הס ילד שר התהילה, לתורן יפתח, הוא גם היום עמוד תפילה, הוא גם היום מזבח. שלום ישמר, לא רואה שיר כזה, ישר לוקחת אותו, ויש לה רק דרישה אחת או שתי דרישות. א', שאת השיר הזה תשיר להקה צבאית, ב', היא גם אומרת איזה להקה צבאית אני רוצה. ומי הלהקה המתבקשת לשיר את שירו של העץ העברי שהופך להיות לתורן של ספינת ההפלה? כמובן, להקת חיל הים.
על אם הדרך את עמד, עמד נופל אפיים. נום נומה בין הלילה רד, ליל סער על המים. הס ילד הספינה על צד, נוטה מזעף רוח, על אם הדרך עץ עמד, אין ציץ ואין תפוח. אל זה העץ אי פעם בן אבי אימך הגיע, וצל ערבית בעץ קינן ובא נקשר עקוד בחבל, ברזל ושוט היכו בן, וחמתי מרהל.
מוריי ורבותיי, לסיכום, אנחנו רואים שהמוזיקה הייתה כל כך מוכרת, כל כך ידועה. שיר מתקשרים איתו, שיר מתפלספים ומתפלמסים באמצעותו, ובאמצעות השירים האלה מבטאים את גורלו של העם היהודי. בזכות השירים האלה מרגישים ומתחברים לגורלו של העם היהודי, ובזכות השירים האלה גם יוצרים את גורלו של העם היהודי. ואם יהיה הדבר לרצון אליכם, אנחנו מתכננים להמשיך ולעבור שלב אחרי שלב, ולתאר איך מדינת ישראל נבנתה מחומר, מלבנים, מזיעה, ולעיתים לדבוננו גם
מדם.
מדם, אכן. וכמעט תמיד בעזרתו של הזמר, בעזרת האומנות. אליסף, אני מחזיר לך את המיקרופון.
הצלחנו להדגים בהתחלה, בפרק הראשון של המבוא, את העקרונות שעליהם יושבת השפה של האומנות ושל המוזיקה. בהתחלה, בפרק הראשון, באמצעות שיר השבועה, ובמשך שלושת הפרקים שאחריו, באמצעות השתלשלות של שיר, שירים שונים שמדברים על, על האומה הישראלית, על עם ישראל, שמתבטא בעץ. באמצעות שני השירים הגדולים האלה, הדגמנו את היכולת של השפה להתממש, להיות מופעלת, ולהפעיל, ולהתבטא בתוך תהליך היסטורי.
כל הכבוד, תודה רבה שהיית סבלני, מקווה שגם הציבור יהיה.
תודה רבה הרב בן.
להתראות אליסף.
להתראות הרב. תודה שהאזנתם למדברים בניגון, מבית ישיבת עותניאל. את ההסקט הזה, ממש כמו את שאר התכנים של הישיבה, אפשר למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט ועוד. תודה לרב בני וצוות המדיה של הישיבה. תודה לחנן צוריאל ולהצדות. תודה לכם על ההאזנה. מקווים שנהנתם, שיהיה לכם המשך יום מקסים.